התפילה הבאה שנעשה אותה שלוש פעמים בעברית, תפילה קצרה של מקלט, של המשמעות העמוקה ביותר שלה זה לקחת מקלט באותה דרך רוחנית שתוציא אותנו מן הסבל ותעזור לנו להוציא אחרים מן הסבל. אז בואי הרצי, עצים שתפוי, בגור לעבודה מועבסם, תביאי מסותם של נותיים חסכי, בכלי להערה ולמחור לזה. אז בואי הרצי, עצים שתפוי, בגור לעבודה מועבסם, תביאי מסותם של נותיים חסכי, בכלי להערה ולמחור לזה. אז בואי הרצי, עצים שתפוי, בגור לעבודה מועבסם, קריין סוגרם שנותן לעשי בכלי מהרע למחדור לפני. אז ברוכים הבאים שוב. אתם כולכם יודעים שזה האירוע הראשון בסדרה של אירועים שתימשך במשך 10 ימים במשך הביקור של גשם מייקל והאנשים שמתלווים. אנחנו נלמד את הקורס מספר 6, סוטרת להב היעלון. סוטרה זה טיפשינג שנתן הבודה, אז אנחנו ניתן קורס על הסוטרה הזאת. שניים מן השיעורים של הקורס הזה ייתן גשם מייקל בתל אביב. יש קבוצה נפלאה של אנשים שמתכנסים יחד ועושים יחד את המדיטציות ומדפדפים את מנסים לפתח יחד הבנה של החומר, שזה נפלא, זה מדהים. זה הדרך שבה בודהיזם תורגל במקור נורא שהוא הגיע לטיבט. הגיע מהודו לטיבט, ולא היה בודיזם בטיבט, ולא היה דרמה, ולא הייתה מסורת, לא היה שום דבר. פה ושם אדם ידע משהו, זה למד אצל המורה הזה דבר אחד, וזה למד אצל המורה הזה דבר אחר, והם היו נפגשים בקבוצות ומלמדים אחד את השני. וקראו להם קדמפס, בטיבטית זה מילה, ודמפה זה קדושה, אנשי המילה הקדושה. והם היו פשוט מחניפים ביניהם לימוד. זה היה מאוד מדהים ומאוד טהור, כי זה היה כזה חדש וטרי. אתם יודעים, מגיעים לימודים רוחניים, הרבה פעמים אחרי כמה דורות הם מתאבנים. אז זה היה לגמרי טרי ומאוד רוחני של אותם אנשים. והרבה מהמסורת הזאת השתמרה הרבה מאוד, בזרוח המסורת הטיבטית. ואנחנו בעצם יושבים על ברכיהם. ומה שקורה כאן בארץ זה כמו אצל הקדמפס בדיוק, מפגשות קבוצות ומדפיסות את הדברים, מישהו שמע משהו. זה פשוט נפלא, ואני הייתי רוצה לעודד אתכם להמשיך את הכיוון הזה. כשאתם מקשיבים לדברים, הייתי רוצה לעודד אתכם להקשיב עם אוזן של אוקיי, אני עכשיו שומע את הדברים האלה, שיש להם כזה פוטנציאל מדהים. איך אני יכול או יכולה להעביר את זה הלאה לאחרים בעתיד? אז תקשיבו עם אוזן לפרטים, אתם רוצים לדעת הפרטים, כי אתם לא רוצים להעביר את זה בצורה חלקית, או בצורה מסולפת, או בצורה שהיא על יד, או בצורה מעובדת, כי הדברים באו מהבודה בצורה מושלמת. ואם כל אחד יזיז אפילו רבע מעלה, כעבור כמה דורות אפשר להכיר את זה יותר. אז החובה שלנו זה להעביר את זה עד כמה שאפשר במדויק, ואני הייתי רוצה שתקשיבו ככה עם אוזן כזאת, איך אני יכולה להעביר את זה הלאה. וכל אחד מכם יכול לעשות את זה. כל מורה שאי פעם לימד בודיזם, או לימד כל דבר רוחני, התחיל כתלמיד. כל אחד התחיל כתלמיד, כל אחד התחיל מאיזשהו מקום, המקום שבו הוא נמצא והתקדם. אז אני מזמינה את כולכם להקשיב מתוך המקום הזה, ואצל חלקכם זה בא באופן טבעי. יש ניסנים של אנשים שזה כבר מקשיב להם להעביר את זה הלאה, וזה נפלא. אז אני רוצה להודד אתכם להקשיב בצורה כזאת. לקחת אחריות, לא רק לשבת פסיבית ולראות מה מגיע אליי, אלא תיקחו אחריות שכשאתם מקבלים את הדברים, שאתם תוכלו להעביר אותם הלאה, תקשיבו בצורה כזאת. זה א', ב', כדי לעזור לכם בזה, אז יש לנו מסגרת ותבנית לקורסים האלה, שכוללת שיעורי בית ותכנים ומבחן סופי. אתם תראו שהשיעורי בית בקורס הזה ובחלק גדול מהקורסים שלנו הם פשוטים מאוד, והכל נמצא בחומר שאתם שומעים בכיתה. אתם לא צריכים ללכת לספריות, אתם לא צריכים לעשות מחקרים. אני מאוד מבקשת שתעשו מאמץ לעשות השיעורים, שתנצלו את ההפסקות, ותעשו את זה מצידי בקבוצות, אפילו עדיף בקבוצות, תתכנסו אנשים אולי שלא מכירים, תחקירו אחד את השני, ותגידו מה התשובה לשאלה מספר אחד, מה אתה כתבת, מה את כתבת, ותעשו את זה ביחד. אחר כך אנחנו עושים בוחן, שהבוחן הוא מתוך השיעורי בית, ומטרתו עוד פעם לחזור, ועוד פעם לחזק את הדברים, כדי שאתם תוכלו להביא אותם. זה נפלא לעשות את זה ככה. השורה התחתונה של מה שאני אומרת, ההמלצה היא לא לשבת עם היבט שר, לא לשבת עם מה זה עושה לי וכמה זה טוב בשבילי והאם זה מתאים לי, אלא איך אני יכולה עכשיו לקחת את זה ולהועיל לאחרים. כי זאת הדרך של המעיינה, הדרך של ההיבט הרחב, הדרך הגדולה, מה שאנחנו קוראים לה, הדרך הרחבה, ודרך שהיא, אני רוצה להגיע להערה למען כל הדברים. אי אפשר להגיע להערה למען עצמי בלבד, אין דבר כזה בכלל. הדרך היחידה להגיע להערה מלאה, בניגוד אנחנו נדבר על זה בהמשך, בניגוד לנרוונה הנמוכה, זה אך ורק אם הפוקוס שלי הוא על הזולת ועל כל הזולת, לי עושה נפלט. אז ככה כשאתם עושים שיעורים, תחשבו, אני צריכה לדעת את הפרטים האלה כדי שאני אוכל ללמוד את זה, כדי שאחרים יקבלו את הטעמות. יש שגיאה אחת גדולה, שכולנו עושים כל הזמן. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, כל רגע ורגע. כולנו שנמצאים כאן בצורת הקיום הזאת, כולנו יש לנו שגיאה גדולה בצורת התפיסה שלנו של העולם. ואנחנו עיוורים לה לחלוטין, אנחנו לא מודעים לה, אנחנו לא יודעים עליה. אלא שהיא הגורם לכל הסבל שיש לנו. כל סבל שיש לנו בחיים האלה, כל צורה של סבל, אם זה מלחמה, אם זה מחלה, אם זה מחסור, אם זה בדידות, אם זה כלב של השכנים שנובח בלילה, מה שזה לא יהיה שגורם איזושהי מצוקה, בא כתוצאה מן השגיאה המחשפית הזאת שיש לנו. השגיאה הזאת בתפיסה שיש לנו. המים שלנו, התודעה שלנו מסלפת. אנחנו תופסים את הדברים בצורה מסולפת. לא בגלל שאנחנו מטומטמים או שיש לנו IQ נמוך, לא. עצם הקיום בעולם האנושי הוא כזה. כל מי שהוא בן אדם היום, והוא לא בודה והוא לא מלאך עם גוף של אור שמסוגל לקרוא את המחשבות של כל האנשים ולעזור להם, כל אחד לפי מה שהוא צריך, נמצא במקום הזה של צרות הפקים ושל ראייה מוגבלת ושל אירפול בגלל אותה השגיאה מחשפית. לא רק זה, אלא שהמטרה שלנו בקורס הזה, ואנחנו מדברים על זה הרבה גם בקורסים אחרים, אבל במיוחד בסוטרת אהב היעלום, היא לעזור לנו לראות את השגיאה. זה לא קל. כי אם זה היה קל, כבר היינו כולנו מוארים, כי מי רוצה לסבול? אין אחד שרוצה לסבול. אז זה לא קל. לא כל כך קשה להבין אותה מבחינה אינטלקטואלית, וזה אני מקווה שאתם בסוף הקורס הזה, אם עוד לא הבנתם, תבינו. מגיע יום בקריירה של כל אחד מאיתנו, אם עוד לא הגיע, שבו השגיאה תתגלה לנו. והוא יום חשוב בקריירה שלנו, הרוחני. מה קורה באותו יום? אתם תשמעו על זה בספירות, אני מקווה, איתי יגשם רכב. ואני רוצה לתת לכם רק הקדמה במה מדובר. ההתעוררות מן השגיאה קורה תמיד במדיטציה מאוד עמוקה. מה שאומר דרך אגב שכדי שיהיה לנו איזשהו סיכוי, אנחנו חייבים לתרגל במדיטציה. אחרת מראש גמרנו את הסיכוי. 20 דקות של מדיטציה, יש כאלה שאומרים 5 דקות, רבע שעה, יש דעות שונות. קשה לקבל תיעוד לדבר הזה, ואתם תבינו עוד מעט למה, כיוון שאדם שנמצא בתוך המדיטציה, אין לו שום מושג של זמן. אין לו שום מושג של שום דבר ארצי. אז ההערכה היא 20 דקות, חצי שעה. בזמן שנמצאים במדיטציה, אין מחשבות בראש, אין מחשבות במובן הרגיל. אדם אין לו מושג, או אני עכשיו יש לי מדיטציה מדהימה. אין לו מושג של אני, אין לו מושג של מדיטציה. אדם מנותק מן החושים לגמרי. אפשר לצלוט על ידו צלי והוא לא מריח. אפשר להפיל על ידו כל רעש גדול, הוא לא ישמע. הוא מנותק מן החושים. הגוף שלו כאן בעולם הזה, המיינד במקום אחר. בעולם אחר. במקום מאוד ספציפי. אנחנו נלמד פעם בקורס אחר על כל העולמות השונים, במקום מאוד ספציפי בעולם אחר. ומשם יש חוויה ישירה של מה שאנחנו קוראים ריקות. ריקות, אנחנו נדבר בקורס הזה הרבה, אז אל תיבהלו אם זה לא ברור כרגע, כי נדבר. ריקות, מציאות אולטימטיבית, האופן שבו דברים הם באמת. יש מדע ישיר עם זה, זה לא התפרצפות. אין מחשבות בכלל. כשאני מדברת חוויה ישירה, זה כמו ש... כשמישהו נוגס בתפוח, ויש לו את הטעם של התפוח בפה באופן ישיר. אבל לא תיאור, לא מחשבה על הטעם של התפוח, יש לו את הטעם של התפוח בפה. במובן הזה, החוויה היא ישירה, התנסות ישירה בריקוד, ונדבר מה זה. עובר כמה זמן שעובר, אולי כאן דקות, ויש תחושה של ירידה מתוך החוויה הזאת. אדם יוצא מן המדיטציה, וחוזר לעולם הזה. אז יש תחושה של ירידה, כי המיינד היה במקום יותר גבוה. וממש יש תחושה של ירידה. ושוב הוא בעולם הזה. והדברים שוב נראים כמו שנראו קודם. אלא שההבנה שלו שלה, של הדברים, השתנתה מן הקצה לקצה. אחד הדברים הראשונים שאדם כזה תופס, זה שעד לאותו רגע לא הייתה לו מחשבה אחת נכונה כל ימי חייו. לא הייתה פעם אחת, לא הייתה שנייה אחת של תפיסה נכונה של המציאות מעולם, עד לאותו רגע. עד לאותו רגע, המיינד שלנו כל הזמן לא מבין נכון את המציאות. אנחנו מגיבים לה שאנחנו מבינים, אבל אנחנו לא מבינים נכון, והתגובה שלנו מתחילה לסובב את הגלגל של הסבל, את גלגל האגו. וכל הסבל שלנו בא כתוצאה מהאי הבנה העמוקה הזאת, כמו מחלה אנושה שאנחנו כולנו נגועים בה, מרגע לידתנו ועוד קודם לכם. הבודהיזם מלמד, אתם בוודאי יודעים, שהמיינד לא התחיל כשהגוף הזה התחיל. המיינד התחיל הרבה לפני שהגוף הזה התחיל. למעשה, אנחנו אומרים שהוא לא התחיל בכלל, שלא היה הרגע של התחלה, כי תמיד בכל רגע היה רגע קודם. והנטייה הזאת היא לסלף דברים ולא לראות אותם נכון, היא מולדת. אנחנו באים איתה. אנחנו באים איתה מגלגולים קודמים. מכל הגלגולים שלנו, לא מאחד, לא משניים, מכל הטריליוני, טריליוני, טריליוני גלגולים שהיו לנו, שאין להם שום מספר, כיוון שהמיין תמיד היה פה. ולכן היא נטייה מושרשת בנו מאוד 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 עמוק. היא בעצם הווייתנו, הנטייה הזאת, לא לתפוס את הדברים כפי שהם. אז מה הפלא שאנחנו לא תופסים את המציאות נכון? זה לא אני אומרת, זה אבודה אומר. כן? איך אנחנו בכלל נדע שמה שאבודה אומר נכון? כי אבודה בא ולימד. ויש עוד אנשים שהגיעו למקומות האלה, והם באים ומלמדים אותנו, והם נותנים לנו אינדיקציות לאפשר לנו להיווכח בזה, כי זה לא קל. כי המיין שלנו כל הזמן שוגה, ויש שאלה חשובה, אם המיין שלי כל הזמן שוגה, אז איך מיין שגוי יכול להגלות את האמת? הוא מראש טועה, הוא מראש פגום. אנחנו באים עם פגם, פגם עמוק. אז איך מיין פגום בכל זאת יגלה את האמת? וזה פולמוס מאוד ידוע בספרות הבודהיסטית, וכל 12 ניכנס אליו קצת יותר. התשובה היא כן, מיין טועה יכול להבחין בטעות ולצאת מן הטעות. אז האדם שרואה את הריקות ישירות במדיטציה, יורד מן המדיטציה, ובהמשך למדיטציה יש שורה של חוויות מדהימות, של התגלויות, כמו לנביא, יש התגלויות, אחת אחרי השנייה, שכל אחת בפני עצמה זה חוויה רוחנית מדהימה, ויש שזה 24 שעות כאלה ברצף, שבו יש יכולת לקרוא את כל המיינד של אחרים. באותו יום, מיד אחרי המדיטציה, המיינד הוא ער ופצוח והוא לא מוגבל. יכול לקרוא מיינד של אחרים, יכול בדיוק לראות איזה מחשבות חוצצות לכל אחד בראש. יש יכולת לראות את העתיד שלי, את החיים העתידיים שלי. אדם שעובר את החוויה יכול לראות את ההערה של עצמו, איך הוא יגיע להערה או איך היא תגיע להערה, איפה זה יהיה, מתי זה יהיה, באילו נסיבות זה יהיה, איך יתראו לו. החוויה הזו של ריקות מופיעה כמפגש עם ישות שמימית. יש חוויה מאוד ברורה וודאית מאוד שבמהלך המדיטציה היה מפגש עם ישות שמימית. לא עם גוף של ישות שמימית, עם תודעה שמימית, עם תודעה גבוהה. תודעה של הבודה. יש מפגש ישיר עם תודעה של הבודה. כתוצאה מזה יש ודאות עצומה בדרך. כי מישהו יכול להגיד לכם שאין תפוחים בעולם, אבל אם אתם נגעתם בתפוח, אז הם יכולים להגיד, אתם מכירים תפוח. אותו אדם שפגש את המים של הבודה במהלך החוויה הזאת, יש לו ודאות גמורה במכונות של הדברים. הוא פגש את הבודה בעצם. יש לו גם מיד אחרי זה, הבנה עמוקה של כל הכתבים הבודיסטים, כל מה שהם מדברים, ברור לו לגמרי. יש מאות אלפי כרכים של ספרים בודיסטים, כל התכנים שלהם פרוסים לפניו ברורים. יש שלבים שאדם צריך לעבור כדי שזה יקרה לו. והשלב הראשון זה כמובן לשמוע את הדברים, לקבל טיצ'ינג על הדברים. ולא רק לקבל טיצ'ינג, אלא לקבל טיצ'ינג נכון על הדברים. טיצ'ינג אותנטי. כפי שהבודה לימד אותו. אתם יכולים לדמות לעצמכם. קל מאוד לסלף דברים. קל מאוד שאדם יבוא ויש לו איזו חוויה רוחנית מסגבה ונעלה, אבל היא על יד, היא לא בדיוק. והוא מלמד פה משהו שהוא על יד ולא בדיוק, והתלמיד שלו מלמד עוד על יד. קל מאוד במהלך הדורות לסלף את זה. ולמעשה, זה סיפור שחוזר על עצמו, בטח בדתות אחרות גם, אבל בוודאי בבודיזם. במשך 2500 שנה שעברו מאז הבודה, כל כמה מאות שנים, העניינים מסתרפים לגמרי וצריך שיבוא איזה גאון, איזה שכר וינקה את הדברים ויוציא את הסילופים. ולמזלנו עד עכשיו כל כמה מאות שנים היה מופיע כזה גאון גדול ומנקה. אז אנחנו נדבר קצת איזה סילופים אפשר לקרוא לתוכם. והמטרה של כולנו היא להגיע למקום הזה של ראייה ישירה של ריקוד. זה לא הערה. ראייה ישירה של ריקוד היא שלב קודם להערה. יכול להיות קודם הרבה להערה, תלוי באיזה דרך הולכים. אבל בכל הקריירה הרוחנית שלנו, בודיסטית או לא בודיסטית, בכל הלימודים הרוחניים שלנו, הראייה הזאת הישירה, החווייתית של ריקוד, היא הפעם הראשונה שנוצרת ודאות שנגיע להערה תוך זמן קצוב. אנחנו כולנו נגיע להערה, וזה יש ודאות. כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים. כשאדם מגיע לראייה ישירה של ריקות, יש ודאות שהוא יצא מצורת החיים הסובל לתוך זמן קצוב. לעומת טריליוני הגלגולים שעברנו, הוא כלום, הוא הרף עין. אומרים שלכל היותר שבעה גלגולי חיים, ואם הולכים בדרך הטנטרית, בהדרכה נאותה, זה יכול אפילו להסתיים במהלך חיים אחד, שזה מגניב. לעומת זה, אם אדם לא מגיע לחוויה, אי אפשר לדעת כמה זמן היום יש לפי גבול. יודעים שהוא יפסיק יום אחד, אבל אי אפשר לדעת כמה זמן. הגלגולים ימשיכו לגלגל. אז זה כנאי איך לחיום מספיק. אם מגיעים לחוויה של ראייה ישירה של ריקות, מובטח שנגיע להערה, תוך זמן קצוב. ובלי ראייה ישירה של ריקות, אי אפשר להגיע להערה. כשאדם יורד מן החוויה, הוא חוזר לחיים הקודמים שיש לו, אלא שהפרספקטיבה שלו השתנתה לחלוטין. הוא נדהם לראות שעדיין הוא ממשיך לעשות את ההשגיאה שהוא עושה קודם. הוא עדיין ממשיך לראות את הדברים בצורה מסודפת. הוא עדיין לא מאומן מספיק לעשות משהו אחר, אבל ההבדל הוא שהוא יודע עכשיו שמה שהוא רואה זה שגוי. לא נכון. הוא מבין שאיך שהוא תפס את העולם זה שגוי, והוא עוד לא יכול להתגבר על זה. בהתחלה, ואחר כך יש דרך ארוכה שבה בהדרגה בהדרגה הוא נפטר מן הסילוף. כאמור, מסתלק כל ספק בדרך הבודיסטית, מסתלק את האי-הבנה של הקיום, של המציאות, היא הבנה האינטלקטואלית מסולקת. כאמור, עדיין התפיסה שלו ממשיכה להיות מסולקת, אבל הוא מבין כבר שזה מסולק. אז מבחינה אינטלקטואלית הוא מבין את הטעות. וגם מסתלקת האמונה שאולי יש לאחדים מאיתנו, לרובנו, בכל מיני דרכים רוחניות שהן לא אותנטיות, שהן לא באמת יכולות להביא להערה. ויש הרבה מורים רוחניים, ושפע עצום, מגוון עצום של דרכים שהם מציעים, ולנו, מנקודה שאנחנו עומדים, אנחנו לא תמיד יודעים אם ללכת בעקבות המורד או לא ללכת, הוא יודע מה שהוא מדבר, הוא לא יודע מה שהוא מדבר, איך אדע? אדם שעבר את החוויה, יש לו ודאות גמורה, הוא מבין מה זה דרך אותנטית ומה דרך לא אותנטית. כל שאר הסילופים נשארים אצלו. אבל עכשיו, החוויה הזאת מאפשרת כלי מדהים לחסל בהדרגה את היבנים. וזה מביא אותנו לשם של הסוטרה שאנחנו לומדים. אני אכתוב קצת על הלוח בטיבטית, לא הרבה, קצת. אני יודעת שאתם לא יודעים טיבטית ולא על אמצע טיבטית, ויום אחד תדעו, וזה מאוד מאוד מועיל לדעת, כיוון שיש אוצרות חוכמה אדירים שהועברו בשפה הזאת שלא מתורגמים עדיין, וזה ייקח דורות לתרגם אותם, ולכן אין דורות לחכות, אתם צופים ליפים האלה. אז יום אחד תצטרכו ללמוד, גם אני התחלתי ככה, לא מעניין אותי טיבטית, אני רוצה לשמוע את החוכמה, והנה, אני אשתקל את זה תמיד. חודקה, תנסו לשרבט את הסימנים. זה שותל זרעים אצלכם אחר כך, להיפתח לשפה. ומי יודע מתי הם ימבטו. ותחזרו אחריי. דורג'ה?
דורג'ה.
שפה.
דורג'ה?
שפה. זה השם בטיבטי, ומה שכתבתי מתחת זה בסנסקריט. אז תזרו אחריי, וג'רה, צ'דיקה. וג'רה, צ'דיקה. אז בואו נסביר. דורג'ה פירושו יעלון. דור לבד זה אבן, וג'ה זה מלך. אז מלך האבנים זה המילה הטיבטית ליעלון. שפה זה משהו שחוטף. אני תרגמתי כלהב, באנגלית הם כתבו קאטר. משהו שחוטף. אז זה שם הסוטרה, סוטרה של להב היעלום בעברית, בסנסקריט וג'רה יעלום, וצ'דיקה זה חוטף, משהו שחוטף. ניתן על ידי הבודה שחי בשנת 500 לפני הספירה. אף אחד לא יודע בדיוק מתי, אבל זאת השערה מקובלת. אנחנו הכנו בשבילכם תרגום של הסוטרה לעברית, שאנשים ישבו כל הלילה כדי להפיק את זה בשבילנו. תקבלו את זה בשבוע הבא.
זה
כל כך יפה שכדאי לתחשב. כן. אין לכם עושה כמה ממש אנשים השקיעו כדי לאפשר את הטיץ' מזה. תודה לכולכם. כן.
האם זה לא
היה נדע
שמה
שהסכים לך
מאוד שהוא נמצא
את שלך? לא, הבודה לימדו את זה. הכל בא מהבודה. נגארג'ונה נקרא לפעמים הבודה השני, 700 שנה אחרי הבודה, הוא הביא אותו שוב כי הדברים נעלמו לתקופה מסוימת, הוא הביא את זה מחדש. אבל זה בא מהבוד. ואנחנו עוד נדבר בסוטרה כתוב, לפני הבודה הזה היה בודה אחר, ולפניו היה בודה אחר, ואין קץ וכמה בודות שהיו, והם כולם מלמדים אותו את הדרך לצאת מסבל. אז הצורה הזאת שאתם רואים, זו הצורה המקובלת שספרים באסיה הרבה פעמים, ובטח בטיבט, הכתבים הטיבטיים, מופיעים ככה, היו חורטים אותם על עץ ואחר כך מעתיקים נקוטים מזה. וזאת הצורה, הם בדרך כלל באים עטופים בבד יפה כדי לשמור עליהם. ואנחנו רצינו מאוד לשמור על הצורה הזאת האותנטית, וזה גרם לנו המון כאב ראש. ישבו אנשים ועבדו מאוד קשה כדי להביא את זה לצורה הזאת. ורצינו לתת לכם קצת את הטעם של זה. הספר הזה הוא הספר הראשון בכל ההיסטוריה שאנחנו מכירים של העולם שהוצפץ. התרגום הסיני שלו הוצפץ בשנת 800 לספירה. הוא הראשון הרבה לפני התנ"ך. אומרים, התנ"ך באירופה היה הספר הראשון שהוצפץ ב-1400. אז זה הרבה לפני התנ"ך, זה הספר הראשון שהגיע לדפוס. הוא תורגם לסינית במאה הרביעית והוצפץ במאה השמינית שיעית. הוא ספר מאוד מקודש בבתים בודיסטיים. במונגוליה למשל, כל בית מחזיק עותק של הספר, כמובן, לפני הכיבוש הקומוניסטי. עכשיו הם חוזרים לזה, מאוד מרגש מה שקורה במונגוליה. כי הקומוניזם עצר על הדת והרגו את כל המורים ואת המסבירים, ואחרי שסילקו את הטוטליטריות הקומוניסטית, יש להם צמא עצום לדרמה, אבל אין להם מורים, כי הושמדו כל המורים שלהם, אלפי אלפי מסבירים. אז הם מבקשים מאנשים מהמערב שיבואו ללמד אותם. הם הזמינו גשם מייקל, היה שם, וזה היה מרגש, הוא הופיע בטלוויזיה הלאומית, בשעת השיא של הצפייה, ומיליוני אנשים היו רתוקים לשמוע את סוטרת להב היעלום. אמנם הוא דיבר באנגלית, אם הוא תרגם, אבל הם גם נורא אוהבים לשמוע אנגלית וללמוד אנגלית, הם נורא רוצים להיפתח לזה, אז זה מסיק שתי מטרות. זה מאוד מרגש. נחשבת אחת הסוטרות החשובות ביותר, היא חלק ממה שאנחנו קוראים חיזור אחרי פרז'נה? פרמיטה. פרז'נה? פרמיטה. אלה מכם שאמיצים ונועזים, אני רוצה לעודד אתכם בעתיק הזה. אני לא אכתוב הרבה, אבל זה המונחים הכי הכי חשובים. תקחו. תקחו רגע לעתיק. חיזור אחרי שרן?
שרן.
כי?
כי.
פארול טו?
פארול טו.
צ'ימפה. שרב כי פארול טו צ'ימפה. זה טיבטי. אני אסביר לכם את משמעות המילים כאן. שרב פרז'נה, וזה אותו דבר כמו שרב, תורשו חוכמה. אחת המילים שיש בטיבטית לחוכמה, יש הרבה. כי זה מילת יחד, זה כמו של. פארול טו זה אל מעבר, וצ'ימפה זה מי שהלך, או ללכת. בסנסקריט, פארה זה אל מעבר, ומיטה זה ללכת. פרז'נה פרמיטה, או שרה פיפרולטה צ'ימפה, זה, אתם יכולים להגיד, חוכמה טרנסצנדנטלית, חוכמה שמעבירה מעבר. חוכמה שמעבירה מעבר מה? מעולם של הסבל, לעולם טהור. עכשיו כמה מילים מרדפות. יש סמסרה לעומת נרוונה, או עולם שהוא בלתי טהור לעומת עולם שהוא טהור, או מתפיסה מעוותת של המציאות לתפיסה נכוחה של המציאות. פרז'נה פרמיטה בעברית שלמות החוכמה. זה התרגום המקובל במערב. מה זה שלמות החוכמה? נומינלי זה שם כולל לאוסף של כתבים, שזה אחד מהם. והם כולם, הבודה מלמד את אותו הדבר, אבל במידות שונות של פירוט. אז סוטרת הלב שלמדנו, גם מופיע בשם שלה, שרת כיפרות בצ'ינפה, פרז'נה פרמיטה, היא גם סוטרה של שלמות החוכמה. סוטרת הלב היא הקצרה ביותר שביניהם והמתומצתת ביותר שביניהם, לכן היא גם נקראת הלב, כי זה הלב של התורה. זאת היא נחשבת ב-300 פסוקים, אחר כך יש גרסאות של 8,000 פסוקים, יש גרסה של 25,000 פסוקים, ויש גרסה של 100,000 פסוקים. ולאחרונה למדתי שיש גם אורחים נוספים. הארוכה ביותר, 100,000 פסוקים, נקראת הסוטרה הארוכה על שלמות החוכמה, אחר כך יש הבינונית על שלמות החוכמה, שהיא 25,000 פסוקים. אז זה נומינלית מה זה, זה שם כולל לרקוקה שכתבים.
מה ההבדל בהפירות שלהם?
מידת הפירוט. בבינונית, שאני מכירה קצת יותר, יש הרבה סיפורים גם, יש הרבה דוגמאות. למשל, בסוטרת הלב, שאותה למדתם קצת, הבודה אומר, הצורה הריקה, הריקות היא צורה, אחר כך אין עין, אין אוזן, כמה נכנסים להרבה יותר פירוט של הריקות של דברים. אתם גם פה תראו פירוט יותר נרחב על הריקות, ותקבלו זוויות חדשות. המטרה היא להעמיק את ההבנה של הריקות, להעמיק, 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 עד שבסופו של דבר נגיע לחוויה של בריאת הריקות. המורים שלנו אומרים שצריך לשמוע את הדברים 7,000 פעמים. אז אם תשמעו דברים שכבר שמעתם בעבר, אל תחשבו שזה מיותר לכם, כי זה אף פעם לא מיותר. כי מה קורה? התפיסה השגויה שלנו, העיוות שאנחנו עושים שם פיוט, הוא כל כך מושרש בנו בעצם הווייתנו, שאנחנו צריכים לחדור דרך קליפות מדהימות של בורות כדי שנתפוס, כדי שירד לנו הסימון. משמיעת הדברים שוב ושוב ושוב, מגיע רגע של אהה. ולא הכל יהיה פה חזרה, יהיו דברים חדשים, אבל גם הדברים שחזרה, במיוחד הדברים שהם חזרה, כי חוזרים עליהם כי הם הכי חשובים. אז אל אלה תנסו לבוא עם מיינד שהוא טרי כל פעם. אל תגידו, אוי, זה כבר שמעת, עכשיו היא הולכת להגיד את זה עם העת. כן, אני הולכת להגיד את זה עם העת. אבל תנסו לבוא לזה כאילו שאף פעם לא שמעתם את זה. מה שחשוב להבין זה שהבודה לא בא ללמד פילוסופיות. לא עניין אותו ללמד דעש, לא עניין אותו ללמד פילוסופיה, לא עניין אותו להיכנס לספרי ההיסטוריה. התועלת המדהימה של הדברים האלה זה אם חווים אותם ישירות. שההתנסות היא אישית וחווייתית. וכשאתם שומעים את הדברים, תנסו להקשיב עד כמה שאפשר להתחבר למה זה בשבילי, איפה אני בתוך כל זה, מה זה אומר מבחינת ההבנה שלי, של מי אני, של מה החיים אלמנטיות שלי. תנסו עד כמה שאפשר להקשיב ככה ולא לנסות להשוות, אלה אומרים ככה ואלה אומרים ככה, ולעשות איזו השוואה ספרותית. זה לא המטרה שלנו, אנחנו לא אקדמיים כאן מבחינה הזאת. זה לא עניין את הבודה וזה לא מעניין אותנו. המטרה שלנו זה להשתחרר מסבל. וזה דורש גישה מאוד אישית וטריה, מיינד שהוא מאוד פתוח, מאוד טרי ומאוד קשור. מה ההבדל בין שלמות החוכמה לסתם חוכמה? מה הופך חוכמה לשלמות החוכמה? ההגדרה בבודהיזם היא מאוד ספציפית. מה שהופך חוכמה לשלמות החוכמה זה המיינד שתופס את החוכמה. כי כשאנחנו מדברים על החוכמה, אנחנו מדברים על תפיסה של ריקות. ההבנה נכוחה של המציאות. אז הבנה נכוחה היא הבנה נכוחה, אז זה חוכמה. אז מה עושה את זה שלם? זה מהו המיינד שתופס את החוכמה הזאת? ופה נכנס כל ההבדל, כי אפשר לבוא אל החוכמה הזאת מהיבט צער של אני רוצה להבין למה אני סובלת, ואני רוצה לצאת מן הסבל, ואנחנו חייבים כולנו לעשות את זה, אנחנו כולנו חייבים קודם כל להבין למה אנחנו סובלים, כי בלי זה לא נוכל לעזור לאף אחד אחר. אם אני לא יודעת למה אני סובלת ואיך אני יוצאת מסבל, איזה צ'אנס יש לי לעזור למישהו אחר. אז כולנו חייבים לעשות את זה, אבל אנחנו לא רוצים להישאר במקום הזה, איך אני אצא מסבל. אני רוצה להשתמש בהבנה שלי, של מאיפה בא הסבל שלי, כדי לעזור לאחרים לצאת מהסבל שלהם. והמיינד שרוצה להבין את הדברים, מתוך אהבת הזולת, מתוך אהבת הבריאות, מתוך חמלה אדירה לבריאות, מתוך לא רק אהבה עצומה לבריאות, ולא רק חמלה אדירה לבריאות, אלא לקיחת אחריות. לא רק שאני רוצה להבין מה זה קורה, ואני רוצה לעזור להם, והלוואי שיהיה להם טוב, זה לא רק כזה, לא מיינד שאומר, הלוואי שיהיה כל טוב לכל אחד, אלא איך אני באופן אישי אגרום לזה, שאת לא תצטרכי להתקן. שאתה לא תצטרך לסבול מחסור, שאתה לא תצטרך להיות במקום שיש סכנה לחייך. איך אני באופן אישי יכולה להביא דבר כזה? עכשיו, כשאני מסתכלת מי אני היום, ואיך אני יכולה להבטיח שאנשים לא יסבלו רעב, אני אומרת, קטונתי, זה כוחות גדולים עליי. איך אני יכולה לעשות דבר כזה? הם גדולים עליי רק כרגע, כי אני עדיין במיינד שהוא מאוד שרוי בבורות. הבודה אומר שיש בכולנו הפוטנציאל להתעלות לרמה הזאת של משלמות שאנחנו אומנם יכולים באופן אישי לעזור לכל אחד. אומנם זה אפשרי. אידיאל נראה אולי מאוד גבוה, מאוד נשגב, אבל מה האופציה אחרת שלנו? להישאר ולסבול. ויש אנשים שעשו את הדרך, והבודה מראה לנו בפרטי פרטים איך לעשות את הדרך. וזה כל מה שהבודות עושים. כל הקריירה שלהם זה עוד ועוד ועוד. לבוא אלינו בדרכים שונות כדי להוציא אותנו שנוכל לעשות את הדרך. המיינד הזה שאומר, אני היום לא יודעת איך עושים את זה, אבל אני לא יכולה לסבול שאנשים סובלים. יש לי גועל נפש מהסבל שלי, ואני לא יכולה לסבול שאחרים הם נמצאים באותה בפסה. ואני הולכת לבדוק ולברר ולעשות כל מה שיש ביכולתי ולהקדיש את חיי לכך שאיש לא יצטרך לסבול יותר מחסור אף אחד. וזאת הגישה שאנחנו קוראים לה בודיצ'יטה. זאת הגישה של החמלה הזאת שכרוכה בלקיחת אחריות אישית. שזה לא רק, אני אצטרכן שיהיה טוב, אנחנו כולנו נפרדים, יהיה טוב, נכון? לא, מה אני אעשה כדי שיהיה טוב? מה אני אעשה? איך אני אביא את עצמי למדרגה כזאת שאני אומנם אוכל לעשות? זה לבוא מתוך שאלה, איך אני אעשה את זה בעצמי? והמיינד הזה שהוא רווי בבודיצ'יטה, ברצון העצום הזה לבוא ולהוציא את כל הצולת מן הסבל, כשהמיינד הזה תופס חוכמה, זה הופך את זה לשלמות החוכמה. זאת רמה לגמרי אחרת, למרות שזאת אותה חוכמה. כיוון שאז זה הופך לכלי נשק אדיר להילחם בסבל. בלי המחויבות הזאת האישית, הבודיצ'ית, האהבה והחמלה, בלי זה, זה אולי יכול להוציא אותי מסבל, אבל בזה זה יסיים. נו, אז מה? האם אני יכולה להגיע לאושר אולטימטיבי הגבוה, הנשגב ביותר שיש, אם יש אנשים סביבי שסובלים? אם יש מישהו על ידכם שכואב לו, אתם יכולים להיות באמת מאושרים? אז אין לנו ברירה אחרת, אם תסתכלו, אין לנו ברירה אחרת. כן, אז רציתי לשאול.
מלאחר מפריעים שגיעים לאחר, והם יכולים לדאום את השחקה ולכבוד את זה שאנחנו יכולים.
יש סוטרה שנקראת סוטרה עקרת הפרחים, Flower Ornament, ששם מתואר הרגע שבו הבודה מגיע להערה. יש שם תיאור מאוד דרמטי. כשהבודה מגיע להערה, מלאה, הערה מלאה של הבודה, ויש רמה ממוחת כמור של נרוונה, שהיא גם מעין הערה, אבל היא אישית. אנחנו מדברים על הערה מלאה. כשהבודה מגיע להערה מלאה, באותו רגע הוא מוסר את ההערה שלו לכל הבריאה. הוא נותן אותה במתנה. ואיך הוא נותן אותה במתנה? זה מתואר שם שמכל נגבובית באורו של הבודה פורצות 600,000 קרניים שכל אחד בהם יש 5 ביליון פוטונים, אני לא יודעת, בדיוק את המספרים. כמות אדירה של אור שנשלחת לכל היצורים מהחיים שיש ביצור ונוגעת בכל אחד מהם ומביאה אותם להם. מה קורה עכשיו עם היצורים? הבודה כבר נתן תארה שלו לכולם, אז למה הם עדיין סובלים? זה תלוי במיינד של אותו יצור. אז אם זה בודיסטווה מתקדם, שהוא כבר צבר המון חסד ועשה המון, יכול הבודה לבוא כאיזה מורה שזורק לו מילה, ובום, הוא מגיע לראייה של ריקוד. יש בספרות תיעוד לזה, אבל זה נדיר. אם יש לנו הרבה חסד, אבל לא כל כך הרבה חסד, אני יכולה לשמוע דברים כמו שנאמרים בסוטרה הזאת, וצמרמורת תעבור בגבי, ושערותיי יצמרו. כיוון שאני כבר כל כך קרובה לחוכמה. ויכול להיות מישהו שיש לו חסד אבל פחות, אבל יש לו עדיין מספיק חסד שיש לו עוד תנאי משמוע, והוא ישמע את הדברים ויגיד זה מעניין. ולא יקרה שום דבר. אז במה זה תלוי? לא בבודה. הוא נתן את הכל לכולם במידה שווה. זה תלוי בנו, בכמה מסכים יש לנו. אז הוא לא כל יכול לבודה מבחינה זאת. הוא כל יודע. הוא או היא, הם לא כל יכולים, אבל הם כל יודעים. הם יודעים מה כל אחד מאיתנו צריך בדיוק כדי לקדן אותנו לשלב הבא, והם עושים את זה כל הזמן. אתה חושב שהם לא עושים את זה. הם באים אליכם כל הזמן, רק איך אתם תדעו בך שהם באים אליכם? הבודות מתדפקים על שערי ליבנו כל הזמן. ללא הרף וללא הפסק, כי החמלה שלהם היא כל כך עצומה, הם לא יכולים לשאת הרף עין של סבל. הם מדבקים על ליבנו כל הזמן, אבל אנחנו סתומים. אז הם לא יכולים את הסתימות הזאת לסלק. הם לא יכולים את זה לסלק, הם יכולים ללמד אותנו. והם באים כמורים. אנחנו לא יכולים לשירות לפגוש את המיין של הבודה, כי זה רק יכול אותו אדם שנמצא בראייה ישירה של ריקוד. המיין שלנו הרבה יותר גס מזה, הוא הרבה הרבה יותר גס מזה. אנחנו משדרים על תדר מאוד גס לעומת הסדרים של הבודה. אנחנו לא יכולים לקלוט את זה, אבל הבודה יש לו חמלה רבה, אז הוא מופיע בצורה שנוכל לקלוט אותו. הוא יכול לבוא כן רינפוצ'י ולשבת שם בהאוול, שזה איזה עיר קטנה ומסכנה, ולבלות שם מסחייו, למרות שיש לו הרבה אופציות. הוא יושב שם ומופיע בצורה שנוכל לראות אותו ולשמוע אותו וליצור איתו יחסים. ובשבילו זה שום דבר, בשביל בודה זה שום דבר להופיע בתנוחה כזה ולשבת לו שם. להעביר 80 שנה של חיים בעולם סובל כדי שאני אתגוש אותו ואני אשמע ממנו דברי חוכמה, אין שום בעיה. אז בסדר שירושים לא באו, הם באו, והם באים כל הזמן. והם יכולים לבוא בכל מיני צורות, זה יכול להיות הוראה רגילה בכיתה, זה יכול להיות מישהו שאתם פוגשים וכתוצאה מהמפגש יש לכם איזושהי תובנה חדשה, או שאולי פיתחתם טיפ-טיפה יותר צוב לב, או טיפה יותר סלחנות, או טיפה יותר איפוק. ובודות, ככה הם פועלים. הם באים בתור האדם שנדחק בתור לאוטובוס כדי לפתח לכם את הסבלנות. פעם הבאה שמישהו נדחק, תחשבו פעם שנייה לפני שאתם אומרים לו, אדוני התור פה. כן. למה יעלום? למה יעלום? היעלום פה משמש כסמל לשלמות החוכמה. יש שלוש סיבות למה משתמשים בדלבו יעלום. יש שלוש תכונות ליעלום שהופכות אותו לסמל לשלמות החוכמה. מהם שלוש התכונות האלה? התכונה הראשונה זה שליעלום יש תכונה שקשה למצוא בעולם שלנו של להיות אולטימטיבי. כי אם תסתכלו, נגיד אנחנו מדברים על משהו ארוך. אם יש משהו ארוך, יש תמיד משהו עוד יותר ארוך. תמיד אפשר להוסיף סנטימטר. אם יש משהו קצר, תמיד אפשר לחלק את זה לשתיים ויהיה יותר קצר. יעלום יש התכונה שהוא החומר הכי קשה בעולם. אז יש בו את האולטימטיביות הזאת, וכשאנחנו מדברים על שלמות החוכמה, אנחנו מדברים על מציאות שהיא אולטימטיבית, בניגוד למציאות שאנחנו גם קוראים לה מציאות כוזבת שאנחנו תופסים. דרך אגב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל אני כבר רוצה לתרוץ כאן. אנחנו קוראים לה מציאות כוזבת, אנחנו לא טוענים שהיא לא קיימת או שהיא לא ממשית. אנחנו לא אומרים את זה, אז אני רק זורקת לכם את זה כספתח שלא תצאו מכאן ותחשבו שאתם מרחפים באיזה ענן של פלזמה. לא ככה. אין שום חומר יותר קשה מיהלום, ולמעשה קשה מאוד לחתוך יהלום מהסיבה הזאת. לוקשי היהלומים, יש להם גלגל מתכת שבו הם משתמשים כדי ללטש את היהלומים, אבל אם הם לא יחזיקו את היהלום בצורה נכונה, היהלום יחתוך למתכת. הם צריכים ללכת לאורך איזה אורכים או ציבים או כיוונים מסוימים ביהלום, אם הם הולכים בכיוון אחר הוא מתנפץ להם. אז זה התכונה הראשונה. למה זה דומה? כך גם המציאות האולטימטיבית, בניגוד למציאות היחסית או הכוזבת או הקונבנציונלית, זה הכל מילים נרדפות, שהרבה פעמים אנחנו שוגים ולא מבינים אותה. מציאות אולטימטיבית היא אולטימטיבית, היא מוחלטת. כל מי שרואה ריקות רואה בדיוק את אותה ריקות. אין הבדל בראייה של ריקות של הבודה, והאדם שרואה ריקות הראשונה זה בדיוק אותה ריקות. והריקות של החפץ הזה והריקות של החפץ הזה הם בדיוק אותה ריקות. זה משהו שהוא אולטימטיבי לגמרי. אז זה האולטימטיביות. התכונה השנייה של היעלום זה השקיפות שלו. בניגוד לזכוכית למשל, ששמשה היא שקופה, אבל אם נעשה שמשה מאוד עבה זה כבר לא יהיה כל כך שקוף, כי יש בה הרבה סיגים. יש הרבה חלקיקים שמרחפים שמה. שאם תעשו שמשה שבעובי מטר, אז היא כבר לא תהיה לגמרי שקופה. יעלום, נקי, טהור, אילו היה אפשר להעמיד פה קיר בעובי 10 קילומטר, אם היה אפשר לעשות דבר כזה, הוא היה שקוף לחלוטין, הייתם רואים את דרכו לגמרי, לא הייתם רואים אותו. לא הייתם מתחילים בו, כי הוא שקוף לחלוטין, אין בו שום דבר לא טהור. המבנה שלו מאפשר שקיפות מקסימלית. והשקיפות הזאת למה היא חשובה? כי כך גם המציאות המופלטת, המציאות האולטימטיבית. אנחנו מוקפים בה כל הזמן. כל פרט ופרט בחיינו ובנו רווי במציאות מוחלטת. ואנחנו לא רואים אותה. איננו פחות מלראות, אנחנו לא יכולים לראות אותה. אז בזה זה דומה, כי כמו שאותו קיר יהלום שנעמיד כאן, אם לא נדע שיש פה קיר יהלום, לא נבחין בו. ככה אנחנו לא מבחינים. המציאות המחלטת, למרות שהיא כל הזמן סביבנו. התכונה השלישית של יהלום זה שאם איכשהו ננפץ את היהלום לרסיסים, וזה קורה, ככה כתוב בספר להב היהלום של גשם מייקל, הוא כותב שם בספר שאם באים עם היהלום בכיוון לא נכון, אלא גלגל המסתובב במהירות ללטש אותו, אז הוא מתנפץ לרסיסים. כל רסיס כזה, יש לו בדיוק את כל התכונות שיש ליהלום הגדול. הוא עדיין אולטימטיבי בקשיות שלו, הוא עדיין שקוף לחלוטין, ועדיין כל רסיס שלו יהיה לו בדיוק את רמת התכונה. למה זה חשוב לנו? מכיוון שהריקות, אותה מציאות מוחלטת של דברים, הריקות של החפץ הזה והריקות של החפץ הזה הם בדיוק את הריקות. אין שום הבדל בין הריקות שלי או של הבודה או של הקוסמיים או של המיקרופון, זה בדיוק את הריקות. בטיבטית אומרים רולצ'יק, תגידו רולצ'יק. רולצ'יק. רול זה טעם וצ'יק זה אחד. זאת אומרת, יש לכולם אותו טעם. אנחנו חיים בעולם שכזה מגוון של תופעות וריחות וטעמים וצורות ומה לא, כולם מציאות סובלת. המציאות המשקת היא שכל הדברים עושות אנשים שראו ריקות אומרים, יש מציאות אחת מוחלטת, יפהפייה, אמת שהיא יפהפייה, שיכולה להוציא אותנו מכל סבל, והיא אחת ויחידה. והיא איתנו כל הזמן, רק אנחנו לא רואים אותו. אז זה הקטע של היעלום. למה לאו היעלום? התחלנו לדבר על השם של הסוטרה, ורק הדברנו למה יעלום. לא אמרנו למה לאו. עכשיו לאו, תחשבו על משהו שחותך. למה לאו היעלום? כמה סיבות. אחת, הזכרנו קודם. אדם שרואה את המציאות האולטימטיבית, שחובר ריקות ישירות, יש לו עכשיו יכולת לחתוך דרך כל המסכים של הבורות, שעוטו את ראשו במשך עידנים. אז זאת סיבה אחת, שהחוכמה הזאת, שלמות החוכמה, היא כמו לאו שחודר דרך כל מסכי הבורות, ולכן יש ביכולתו לקצוץ את הצבא שלנו לחתיכות ולחסר אותו לגמרי. זה כמו לאו שקוצץ לנו את הסמסרה. אז זאת סיבה אחת. סיבה שנייה, אנחנו מדברים על האמת האולטימטיבית בכמה אופנים. האמת עצמה היא הרבה יותר גבוהה, כל האחרות הן קטנות לעומתה, היא חותכת דרך כולם. הראייה של האמת זה לא אותו דבר כמו האמת. האמת המוחלטת זה דבר אחד, וראייה ישירה של אמת מוחלטת זה משהו חווייתי, זה דבר אחר. הראייה הישירה של האמת המוחלטת יש בכוחה כאמור לחסל את הסבל שלנו. והסיבה שגשם מייקל נורא אוהב זה שאם מסתכלים על היעלום כסמל לאמת המוחלטת, יעלום מה זה אמת מוחלטת או אמת יחסית?
יחסית.
זה מוצג שאני כבר אחשוב עליו. משהו שבחושים אני כבר אצות עושים פה, ולכן זאת לא אמת מוחלטת. כי אמת מוחלטת אין לה שום קשר לחושים שלי. אז יעלום הוא אמת יחסית. מה שקורה לאותו אריה, אריה זה אדם שראה ריקות ישירות. אותו אריה שיורד מן החוויה שלו והוא מבין מה קרה לו, יש לו ודאות גמורה והוא יודע שלא משוגע והוא מבין שקרה לו משהו מדהים, הוא מחפש דרך לזכור, כי הוא כבר ירד, הוא כבר לא שם, הוא חזר וחזרה למקום הזה, מחפש דרך להזכיר לעצמי, לזכור. וזה לא יוצא מן הכלל, כל האריות שיוצאים משם נושאים את הדימוי של יעלום כמשהו שמסמל את החוויה שלו. היעלום זה דבר ארצי, משהו ארצי שיסמל חוויה שאין בה שום דבר ארצי. אז מכל הדברים הארציים, בגלל שהאופי האולטימטיבי של היעלום הוא הדבר שהכי קרוב לחוויה של אמת אולטימטיבית, יחד עם זה אין שום דמיון. זה הדבר הכי דומה, אבל הוא בכלל לא דומה. כי אין שום דבר ארצי שדומה לאמת האבסולוטית. יש כאילו הפרדה, חיתוך בין היעלום ובין האמת האולטימטיבית. הם שני דברים שונים לחוסים. גשם מייקל, אחרי שראה ריקות, הלך ועבד 15 שנים בפירמה של יעלומים, ולא בגלל שיש לו עניין בתכשיטים או ביעלומים או בכסף או בכלל בכל התעשייה, אלא אך ורק כדי להיות גם קצת יעלומים כל הזמן, כדי להזכיר לעצמו את החוויה. בניתי כמה אחת, וזה שהמציאות האולטימטיבית היא הרבה יותר גבוהה מן האחרות כאילו חוטפת דווקא. השנייה זה שהתפיסה הישירה של המציאות האולטימטיבית, אותה חוויה של ריקות, חוטפת דרך העולם הסמסרי, דרך הסבל שלנו, דרך שתי הבורות. והשלישית זה ששני הדברים שונים לחוטפים, שאין שום דמיון. זה הדבר הכי דומה, ויחד עם זה אין שום דמיון.
Yeah.
Hallelujah. 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 Hallelujah.